השמיים, מלצ'ט 41 תל אביב, 0722-146-146. עלות הצפייה בשיעור 5 שקלים או 40 ש"ח חופשי חודשי.
אני אקרא את התורה, ואם תוכלו לצלם טוב, אם לא נגיד אותה בעל פה, נסכם את זה. משתדל מכאן לדבר בעל פה.
קוף תצבר.
הולך על הפסוק, ויעמוד העם מרחוק, משה ניגש אל הערפל, אשר שם האלוקים. הפסוק הזה שעוסק בקבלת התורה, אז הזיכרונות שיש לנו מהפסוקים, הזיכרון שיש לנו מהפסוקים של קבלת התורה זה ברקים ורעמים ואורות גדולים.
אבל ישנו פסוק שלא זוכרים אותו, שכשמשה עלה לקבלת התורה, אז בהר סיני היה ערפל. בחומש דברים כתוב חושך, ענן וערפל, שלושה מחיצות שהמשמעות שלהם זה הסתר פנים. רבנו פה בתורה נוגע בנקודה שמסבירה לאדם מהי הסיבה שכשהוא רוצה להתקרב להשם יתברך, הוא לא מוצא אותו, אלא הוא רואה לנגד עיניו רק מניעות והפרעות, חושך והסתר פנים. רבנו כותב כך: מי שהולך בגשמיות כל ימיו ואחר כך נתלהב ורוצה ללך בדרכי השם יתברך, אזי מידת הדין מקטרג עליו ואינו מניח אותו ללך בדרכי השם יתברך ומזמין לו מניעה. מכיוון שלעבוד את השם יתברך צריך האדם להיות ראוי, כי לא כל אחד שרוצה יכול, יש לו את הזכות לשמש את המלך, כמו במלך בשר ודם. לא כל מי שרוצה יכול להיות בהיכל המלך, לשמש אותו, רק אדם שראוי לכך. אז מלכות הדערה, כתוב בגמרא, מלכות של הארץ היא כאין מלכות הדרקיה, כאין מלכות שמיים. ולכן ישנם מקטרגים של מידת הדין שהם אומרים, והרבה פעמים בצדק, שהאדם הזה לא ראוי להתקרב להשם יתברך, ולכן מזמינים לו מניעה, מפריעים לו. והשם יתברך חפץ חסד הוא, כך אומר הנביא מיכה, וכיוון שהקדוש ברוך הוא חפץ חסד, הוא כן רוצה לקרב את האדם אליו. הוא מסתיר את עצמו כביכול במניעה. ואנחנו נסביר מה הכוונה שהקדוש ברוך הוא מסתתר במניעה. המניעה היא הרי דבר שמפריעה לאדם להתקרב להשם יתברך. איך שייך לומר שהדבר שמפריע לאדם להתקרב להשם יתברך הוא למעשה לבוש שמסתיר והקדוש ברוך הוא מסתתר בו? וגם אם נבין את זה, נצטרך להסביר מה המשמעות של הדברים האלה. מה זה אומר שהקדוש ברוך הוא מסתתר במניעה? מה הכוונה בזה? רבנו מביא על זה ראיה מהירושלמי: אם יאמר לך אדם היכן אלוקיך, הוא ישאל אותך איפה השם, איפה הוא נמצא, תאמר לו בכרך גדול שבארם, לא רק בירושלים עיר הקודש, אלא גם בכרך גדול שבארם, שאז הייתה מלכות גדולה. ישנה גרסה בכרך גדול שברומי, רומא הייתה אז שלטת על כל העולם, שנאמר אליי קורא מסעיר, סעיר זה אדום, רומא היא מלכות אדום. אומר הירושלמי, אל תקרי אליי קורא מסעיר, אלא אלי קורא מסעיר, הקדוש ברוך הוא קורא לי משם, מהמקום המרוחק הזה, כי הקדוש ברוך הוא מסתתר שם. אנחנו עוד מעט נסביר, אחרי שנגמור את הקריאה, מה המשמעות של הדברים ואיפה אנחנו נפגשים עם זה. ומי שאינו בר דעת, כשרואה המניעה, חוזר תכף לאחוריו. כי הוא מבין שהמשמעות של המניעה היא שהקדוש ברוך הוא לא רוצה אותו, ולכן הוא נותן רשות לכל מיני כוחות להפריע לו. ומניעה הוא בחינת ענן וערפל, כי ענן וערפל היינו חושך, זה החשכה, לשון מניעה, כמו ולא חסכת. וזה פירוש הפסוק, ויעמוד העם מרחוק, כי כשרואים ערפל, עומדים מרחוק, ומשה שודת כל ישראל ניגש אל הערפל אשר שם האלוקים, היינו אל המניעה שבה בעצמה נסתר השם יתברך. אז כשאדם יוצא ממצרים וסופר ספירת העומר 49 ימים, יש לו גם 3 ימים של הכנה ופרישות, כמו שכתוב בחומש בפרשת יתרו. ואחרי כל הדברים האלה, כשמגיע הרגע לקבל את התורה, הוא מגלה שבהר סיני למעלה יש למעשה חושך וענן וערפל, שזה אומר שהקדוש ברוך הוא באיזשהו מקום שם מחיצה שאני לא יוכל להגיע אליו. אז רבינו אומר שזה נובע בגלל שאדם עדיין לא ראוי ומזמינים לו, זה הלשון מניעה, אך במניעה מסתתר השם יתברך. והיינו רוצים להסביר מה המשמעות של המניעה ומסתתר השם יתברך. כי ממה נפשך? אם המניעה שוללת מהאדם את היכולת להתקרב להשם יתברך, איך אפשר לומר שהקדוש ברוך הוא נמצא בפנים? הרי זה נוגד את רצון השם, כי המניעה לא נותנת לאדם להתקרב להשם יתברך. אנחנו נתחיל במעשה שמובא בגמרא מסכת חגיגה, ונוסיף את דברי התוספות והמדרש והירושלמי בסיפור של אלישע בן אבויה. אלישע בן אבויה היה תלמידו של רבי מאיר, והגמרא מכנה אותו בשם אחר. אלישע בן אבויה, מה? רבו של רבי מאיר. רבו של רבי מאיר. אלישע בן אבויה היה רבו של רבי מאיר, והיה בדור אחד ביחד עם רבי עקיבא, בן עזאי ובן זומא, שכתוב בגמרא, ארבעה נכנסו לפרדס, והפרדס הזה זה השגת רוח הקודש גבוהה מאוד, קרוב למדרגת הנבואה. רבי עקיבא נכנס ויצא בשלום, בן עזאי ובן זומא, אחד הציץ ונפגע, דהיינו יצא מדעתו, והשני הציץ ומת. ואחר, אלישע בן אבויה, קיצץ בנטיות, נהפך לאפיקורס. הגמרא מספרת שבשבת הגיע אלישע בן אבויה לבית המדרש בטבריה, ואמרו לרבי מאיר, רבך אלישע הגיע רוכב על הסוס בשבת, בוא תצא לקראתו. יצא לקראתו רבי מאיר והתחיל לדבר איתו. שאל אותו אלישע בן אבויה, מאיר, מה למדת? מה לימדת בשבת? אמר לו, לימדתי פסוק, טוב אחרית דבר מראשיתו. ישנו דבר שבסוף הוא מצליח, הוא טוב, אבל בהתחלה הוא לא היה כל כך מוצלח. פירשתי בזה את הפסוק, טוב אחרית דבר מראשיתו. בראשיתו הוא לא היה כל כך מוצלח, בסופו הוא הצליח. אמר לו אלישע בן אבויה, חבל על דאבדין ולא משתכחין. רבי עקיבא, הרבי שלך, פירש את הפסוק אחרת. הוא אמר, טוב אחרית דבר מראשיתו. מתי אחרית הדבר טובה? כשראשיתו הייתה טובה. אבל אם הראשית לא הייתה טובה, גם הסוף לא יהיה טוב. הוא שאל אותו עוד כמה שאלות, וכולם היה להם קו אחד, שהקו אומר שאדם לא יכול להשתנות, ואם היה לו איזה בעיה כשהוא היה צעיר, זה ילווה אותו לכל החיים. ואם אבי ואמו עשו איזה טעות, אז הוא לא אשם במה שקורה לו. זה היה הקו של האחר, של אלישע בן אבויה. רבי מאיר המשיך לטייל איתו ולדבר איתו בדברי תורה עד שהגיעו לתחום שבת, ואלישע בן אבויה אמר לרבי מאיר, אסור לך ללכת מעבר לתחום שבת, כי בשבת אסור ללכת יותר מ-2,000 אמה. כבר מדדתי בפסיעת הסוס, הוא ספר את הפסיעות של הסוס, עברנו את התחום שבת, אמר לרב מאיר, אתה שומר מצוות, אסור לך לעבור. אמר לו רבי מאיר, רבי חזור בך, תעשה תשובה. אמר לו אלישע בן אבויה, אני לא יכול לחזור בתשובה, כי כבר פעם אחת נסעתי, רכבתי על הסוס ביום הכיפורים במקום המקדש, ושמעתי בת קול שאומרת שובו בנים שובבים חוץ מאחר. שמעתי מהקדוש ברוך הוא שאומר כולם תחזרו בתשובה, אתה לא. אז אתה רבי מאיר מבין יותר טוב מבורא עולם. אם הקדוש ברוך הוא אומר לי לא, אתה אומר לי כן, אני לא יכול לחזור בתשובה. יש עוד דבר. אתה יודע, אומר האחר אלישע בן אבויה, שהאמת שאימא שלי, ככה כתוב בגמרא, בזמן, עוד לפני שנולדתי, 3-4-5 חודשים לפני הלידה, עברה ליד פתח של עבודה זרה, והריחה ונשמה כתורת של עבודה זרה, מאוד נהנתה מהכתורת, היה לה ריח מאוד טוב. ואתה יודע, זה כמו, זה נכנס בעבודה זרה, אז לכן יש לי נטייה כזאת לעבודה זרה. ועוד דבר יש לי, לפני הברית, יש ברית יצחק, שהאחים עושים ברית יצחק בלילה לפני הברית, אז היה הילולה שכל החכמים הגיעו לשם, והם התחילו ללמוד בתורה, בנגלת, שהגיעו למעשה מרכבה, וליהתה אש סביבותיהם, אש של השכינה. אמרו אנשים לאבויה, הרבנים באו לשרוף לך את כל הבית. תראה, מתחיל לדלוק פה אש. הוא נכנס וראה שזה אש כמו האש שמשה ראה בסנה, אש רוחנית. הוא אמר, אם כבוד התורה כל כך גדול, אני מקדיש את הבן שלי רק לתורה. אז תראה, הוא אומר לו, אבא שלי הקדיש אותי לא לשם שמיים כל כך, אתה יודע, בשביל שאני אהיה בעל מדרגות, תשמעו איזה תירוצים. אז אני לא אשם, אתה יודע, הקדישו אותי כזה לא לשם שמיים, לשם... ואמא שלי גם הריחה ריח של עבודה זרה, והקדוש ברוך הוא אמר לי שאני לא יכול, אז ממילא, רבי מאיר, אל תשכנע אותי. כך כתוב בגמרא. יש כמה ספרים שעוסקים בסיפור הזה, ואני אזכיר את השמות שלהם. הראשון זה הראשית חוכמה, תלמיד הרמ"ק, רבי משה קודובירו. השני זה השל"ה הקדוש, והשלישי זה רבי נתן בליקוטי הלכות. הם שואלים, מדוע אמר הקדוש ברוך הוא לאלישע בן אבויה חוץ מאחר? ומה נפשך? אם הוא באמת לא רצה שהוא יחזור בתשובה, אז למה רבותינו מתייחסים אל אלישע בן אבויה כאדם שלילי? הרי באמת הקדוש ברוך הוא אמר לו, לא רוצה אותך. ואם הפוך, שהקדוש ברוך הוא כן רצה שהוא יחזור בתשובה, אז מדוע אמר לו משפט כזה שריחק אותו כל כך? הוא אמר לו, חוץ מאחר, לא רוצה אותך. ישנם כמה פירושים. הפירוש הראשון, כתוב בראשית חוכמה ובשלה, ישנה מסכת קטנה שנקראת מסכת דרך ארץ. יש מסכתות קטנות, מסכת שנקראת מסכת דרך ארץ. ובמסכת דרך ארץ כתוב, כל מה שאומר לך בעל הבית, עשה, חוץ מצא. אומר ראשית חוכמה, מישהו יכול להסביר איך ייתכן שכתוב במסכת דרך ארץ, כל מה שאומר לך בעל הבית עשה, חוץ מצא. זה הרי חוצפה. אתה נכנס לבן אדם, אומר לך, תעשה לי ככה, אתה חייב לשמוע לו. אומר לך, תסלח לי, 12 בלילה, אתה יכול לצאת? אתה כבר יושב 4 שעות. אני נשאר. מה, אני לא מבין, איפה הדרך ארץ שלך? למדתי פעם באיזה גמרא שכתוב, כל מה שאומר לך בעל הבית עשה, חוץ מצא. אין איזה הבנה לדבר הזה. אומר השל"ה, ראשית חוכמה, אין פירוש לגמרא הזאת בפשוטה, אלא היא מרמזת, שמה? כל מה שיאמר לך הקדוש ברוך הוא שהוא בעל הבית של העולם, אתה חייב לשמוע לו, חוץ מצא. אם הוא אומר צא, אין לך תשובה, אל תשמע לו. תחזור אליו, תבקש, תתחנן, תתרפק, אולי הוא יסכים. אל תשמע, אל תשמע. תחזור אליו שוב, אל תקבל את הדברים כמו שהם. אבל למה הקדוש ברוך הוא אמר לו את הדיבור הזה? אלישע בן אבויה, אה?
כל אחד יכול לעבור את זה.
מה?
את הנקודה הזאת. כל אחד עובר את זה לפעמים שלו. אז הוא בא, הוא עובר.
רק כשאדם שומע בת קול מהשמיים, לא מדובר על אדם שהוזה.
בת קול יש על כל אחד כל יום.
אני לא אומר שאתה לא צודק, אני רוצה להסביר מדוע הקדוש ברוך הוא אמר לו מילה כזאת? מה היה תועלת בלומר את המילה הזאת? אם אנחנו לוקחים בהבנה שבאמת הקדוש ברוך הוא באיזשהו מקום רצה כן שהוא יחזור, אז למה הוא אמר לו משפט כזה שמרחק אותו? איזה תועלת יש בזה? למה הוא אמר לו את זה? זה סתם ריחק אותו. אנחנו נגיע בסוף ההסבר להכל, אם יישאר קושיה נחזור אליך. רבי נתן, אלישע בן אבויה, כתוב בגמרא שהיה יודע את ריבונו ומתכוון למרוד בו. ישנו אדם שהוא לא יודע כל כך, הוא כזה קצת תינוק שנשבע במידה מסוימת. ישנו אדם שחוטא בגלל שהיצר מפתה אותו, אבל ישנו אדם שהוא לא חוטא, הוא אפיקורס, הוא כופר בבורא עולם. והגמרא מספרת שהוא הלך והחטיא בני נוער, הוציא אותם מהישיבה, לא רק ביצר הרע אלא בכפירה. והוא לא היה תינוק של נשבע, אלא יודע את בוראו ומתכוון למרוד בו, היה לו כוונה להכעיס את בורא עולם. אדם כזה לא יכול להתקבל בתשובה כמו כל אדם שקשה לו, שיש לו יצר הרע, כיוון שהוא היה אדם בעל מדרגה גדולה, הוא לא היה אדם פשוט בכלל. התשובה של אדם כזה לא תתקבל רק אם הוא ישמע מפורש, לא רוצים אותך. ואז נראה מה תעשה אחרי שתשמע שאומרים לך במפורש לא רוצים אותך. ישנו מדרש שאומר שנבוכדנצר אמר שירה, ובשירה שלו הוא ביקש לבייש את דוד המלך. אם אתם קראתם דניאל, תראו שישנם כמה וכמה ביטויים בדניאל ממילותיו של נבוכדנצר, שהקדוש רבי ישראל נג'רה שחיבר את הפיוט קרא ריבון עולם לקח מהמשפטים האלה. צריכים לדעת שכשרבי ישראל נג'רה שר את הניגון קרא ריבון עולם, כך כתוב בשבחי הארי, שלח הארי הקדוש את תלמידו לומר לו שירים את השרוולים, כי פעם היו עושים שרוולים חבים כאלה, ורבי ישראל נג'רה בעת הזמירות מרוב התלהבות פרס ידיו לשמיים והשרבולים ירדו לו מתחת למרפק, והריזל ברוח הקודש ראה שבשעה שהוא שר את השירה הזאת הגיעו מלאכי השרת לשמוע את רבי ישראל נג'רה מזמר את הזמר הזה. וכיוון שהשרבול שלו ירד, אז מלאכי השרת פרחו להם. אמר לו הרי הקדוש, תחזור חביבה שירתך בעיני מלאכי השרת. זה היה רבי ישראל נג'רה. כן.
זה לגבי החומה של העבירה, אבל לגבי החזרה בתשובה אין כל דל. אין פה בן אדם שחוזר בתשובה, לא משנה מאיזה דרגה או מאיזה דבר שהוא עושה, החזרה בתשובה שלו זה כולה משמעות אחת. אי אפשר להפריד את זה, להגיד זה ככה וזה ככה. יכול להפריד את זה לגבי העונש שהוא מקבל, אבל לגבי החזרה שלו זה לא משנה, אתה מקבל אותו.
אני אענה לך, אני אענה לך על השאלה, זו שאלה לכאורה טובה ושתי תשובות בדבר, אבל אני שרק לא ישכח לחזור למקור שמשם באנו, מאיפה שרצינו לומר משהו, היינו באמצע לומר משהו. אנחנו שאלנו שאלה, הבאנו את המדרש שכשנבוכדנצר אמר שירה הוא ביקש לבייש את דוד, כי השירה שלו הייתה שירת פלא לקדוש ברוך הוא, שבחים נוראים ונפלאים מאוד. בא המלאך גבריאל וסתר על פניו, וכשהוא סתר על פניו הוא פסק לומר שירה. שואל האדמו"ר מקוץ, היה חריף מאוד, מה החוכמה כשנתקלים בבעיה עם מישהו שיבייש את דוד, לא יודעים מה לעשות, נותנים לו סתירה, זו דרך? יש בעיה עם דוד, יש בעיה, לא נותנים לאדם סתירה שמשורר, מה החוכמה? אם לאדם סתירה הוא נפגע, מפסיק לשיר. הוא מתרץ, דוד המלך קיבל כל כך הרבה סתירות מבורא, לכאורה עבר בחיים שלו רדיפות, רדפו אותו עד מוות, שאול רדף אותו, אחיש מלך גת רדף אותו, אבשלום בנו רדף אותו, שימי בן גרה רדף אותו, ראש הסנהדרין, כולם רדפו אותו, ודוד לא פסק לומר שירה. יש פסוק בתהילים
שאנחנו מזכירים אותו כל ראש חודש. אני אמרתי בחופזי, כל האדם כוזב. כשאומרים הלל, ישנם פסוקים שאנחנו מרגישים בהם קצת חיבור לפסוק הזה. בפסוק הזה, כשאתה קורא, אתה מבין, רגע, מה רצה דוד לומר שכל האנשים שקרנים? מה הכוונה בפסוק הזה? אני אמרתי בחופזי, כשברכתי שכולם שקרנים, ככה זה נראה, כולם כוזבים. אומר הרד"ק פירוש נפלא. אני אמרתי כשנחפזתי לברוח מפני פחד מוות, כל האדם שיאמר לי, עזבך השם, דוד, תראה איפה אתה, השם עזב אותך, כוזב, השם לעולם לא יעזוב אותי. זה היה דוד. כשהוא הרגיש ויה אחרת, כשרדפו אותו עד מוות, שם הוא אמר את המזמור, מזמור לדוד, השם רואי לא יחסר. איפה הוא אמר את זה? בירושלים, בווילה שלו, כשהוא ברח והיה נרדף עד מוות. לא חסר לי כלום. אבל אתה נבוכדנצר מקבל סתירה, מפסיק להגיד שירה, זה לא אמיתי. אם אתה באמת אוהב את השם, גם כשקשה לך אתה אומר שירה, אתה לא מפסיק לומר שירה, לא צריך, זה לא עובד ככה. הדבר הזה, הרעיון הזה, הוא הרעיון של לומר לאלישע בן אבויה, אתה לא. רבי נתן אומר, בתור תירוץ, אין תירוץ טוב יותר מזה שאדם אומר, הקדוש ברוך הוא אמר לי לא. אבל אם אתה אדם אמיתי, אם אתה אדם אמיתי, לאן אתה בדיוק בורח?
שנייה אחת, צריך לרצות השיעור.
יש, רבי נתן מסביר שבמהלך הזה שהקדוש ברוך הוא אומר לאדם אני לא רוצה אותך, אין הכוונה באמת שהוא לא רוצה אותו. הוא מתנהג איתו כמו שמתנהגים עם אדם שבאמת לא רוצים אותו, וזה מאוד קשה לקלוט את האמת הזאת. כי זאת אומרת שאדם שומע בצורה שהקדוש ברוך הוא מתנהג איתו הרבה פעמים התרחקות או נפילה או כאילו ניסיונות כאלה שהוא לא היה רוצה להיות שמה. ואיפה עשיית הדשמיה? אני כל כך מתאמץ, משתדל. כאילו, כביכול מה, הקדוש ברוך הוא נותן ליצרה להתעלל בי, לעשות מה שהוא רוצה, ואני רוצה באמת, אני אומר את זה באמת, וזה האמת. תשמע, אני חושב, בכל המהלכים, שכנראה אני לא ראוי, ולכן מהשמיים כאילו אומרים לי, לא רוצים אותך. איך אומרים לי? אתה רואה את זה בעצמך. הבעל שם טוב אומר, בכל ממוצאת בת כל מאחורי ואומרת, אוי להם לבריאות, מעלבונה של תורה. שואל הבעל שם טוב, אני לא מבין, למי, בשביל מי הבת כל הזאת יוצאת? לרשעים? אף רשע לא שמע את זה מעודו. לצדיקים ששומעים קולות מהשמיים, הם לא צריכים לשמוע את זה. הם לא מבזים את התורה. אומר הבעל שם טוב, זה לא בת כל ששומעים אותה באוזניים. זה בת כל ששומעים אותה בהירור הלב. כמו שכתוב אצל שלמה, ונתת לעבדך לב שומע. האדם אומר הבעל שם טוב, באמצע היום, בבוקר, בצהריים, בערב, יש לו איזה רגע שפתאום הוא מרגיש, אני צריך להיות יותר טוב, זה לא בסדר שאני מתנהג. אומר הבעל שם טוב, עכשיו שמעת את הבת קול הזאת. אז רבי נתן מסביר בדיוק את הדברים האלה, כיוון שמהשמיים רצו לומר לו, תדע לך, החטא שלך לא פשוט, ומצד הדין אתה לא ראוי, אבל אם תתאמץ, אז ככה, אם אתה באמת מחפש תירוצים זה נכון, אבל אם אתה רוצה את האמת, אתה תגיע אליה. אבל הקושי הזה, והעוגמת נפש הזאת, ואיסורי המצפון שיש לאדם שעובר את כל התהליכים, הם לא פשוטים בכלל. כי רבי נתן כותב שכל הדיבורים האלה, ודומה להם, ושכתוב בזוהר, ויש דברים שלא מועיל תשובה, זה הכל בשביל לבדוק מה הנחישות של האדם. למה? כי ישנם דברים שהקדוש ברוך הוא כתוב, הבא להיטהר, מסייעים אותו, עוזרים לו מהשמיים. אבל יש לפעמים דברים שהתשובה שלהם באה באופן כזה, שכביכול מקשים על האדם. למה? כי לפי המעשים שלו קשה לקבל אותו. אבל אם הוא יתאמץ ויעבור את כל העגמת נפש, את כל הסגה הזאת שמרחקים אותו ולא נותנים לו וזורקים אותו וזה, אז תתקבל תשובתו. אני חייב לו קודם תשובה. לא, לא, אני אומר שלפי הזמנים אני קודם חייב לו תשובה על השאלה שלו שהוא שאל, מה ההבדל אם אחד חוטא ומחטיא את הרבים. אצל אלישע בן אבויה היו שלושה נקודות. אחד, הוא חטא והחטיא את הרבים. שניים, הוא לא היה אדם שנכשל בחטאים בגלל יצר, אלא אפיקורס, כפר בבורא עולם. שלוש, הוא לא היה אדם שלא חונך על יהדות או גדל באיזה כפר נידח. הוא היה יודע את בוראו, ידע אותו. והדבר הרביעי שהוא התכוון למרוד בו, היה לו אינטרס להכעיס את בורא עולם. וזה דבר, כל הרביעייה הזאת זה מתכון לקושי לחזור בתשובה. עכשיו, החוטא ומחטיא את הרבים, כתוב בגמרא מסכת יומא, ישנם שני גרסאות, או כמעט אין מספיקים בידו, או אין מספיקים בידו לעשות תשובה. זה מאוד קשה, כיוון שאחד חוטא לעצמו, שאחד הולך ונהיה מפיץ את תורתו לרבים, זה מקשה עליו לחזור בתשובה. אבל האמת, שאין אדם, אומר רבי נתן, שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שיחזור בתשובה, גם הוא יהיה רשע שברשעים, וחוטא ומחטיא את כל ישראל בכל האבונות שבעולם. והראיה שלנו זה מנשה. מנשה היה בנו של חזקיה מלך יהודה, שביקש הקדוש ברוך הוא לעשותו משיח. חזקיה מלך יהודה היה צדיק יסוד עולם, ובימיו בדקו מדן ועד באר שבע, עד אנטיפת, כל הילדים ידעו הלכות טומאה וטהרה, שלא לדבר על שאר חלקי התורה, אפילו ההלכות הקשות האלה. והיה לו בן שקראו לו מנשה. ומנשה, כתוב בנביא, הרבה לחטוא ולפשוע מכל מלכי ישראל ויהודה אשר היו לפניו. הגמרא מסכת סנהדרין מספרת ומעריכה בסוגי ומיני החטאים שהוא עשה, עד שהוא גירש את השכינה מבית המקדש. וחורבן הבית נקבע כשמנשה היה מלך. מנשה הזה גלה לבבל, והמלך של בבל החליט לשפוט אותו, ושם אותו על סיר, בתוך סיר, והדליק את האש מתחתיו, והוא התחיל להרגיש שהוא מתחיל להישרף. התחיל מצעק לאלוהיו, לבעל, להשטרות, להשרה, כל האלילים שלהם, וכמובן שאף אחד לא ענה לו. התחיל מצעק לבורא עולם, תשמעו, תשמעו, אני, כשאני קורא את המאמר חזל הזה, אני נזכר בדברי הרמק, שיש לו ספר על 70 שמותם של הקדוש ברוך הוא, ואחד מהם זה מלך עלוב, שהקדוש ברוך הוא מתנהג כאילו שמעליבים אותו והוא שותק. אמר מנשה, ריבון עולם, אם אתה לא עונה לי, הרי אתה כאחד מהם. שמו איזו חוצפה. מה אנחנו אומרים? מה בורא עולם צריך לעשות לו? ימחו על קידוש שמך. הרי שאתה תמות נקיים מקרא שכתוב, וביארת הרע מקרבך. נכון? פשוט. ומנשה באיזשהו רגע תפס ערעור תשובה. אומר המדרש, היו מלאכי השרת מסתמים חלוני רקיע שלא תעלה למעלה לתפילתו. ומנשה חתר חתירה מתחת כיסא הכבוד, והקדוש ברוך הוא קיבל אותו בתשובה. ומיד כתוב בנביא, ותבוא רוח, אומרים חזרה להגיע רוח, ובקפיצת הדרך הביא אותו חזרה לירושלים, ועשה תשובה בסוף ימיו.
אז פה מופע עוד יותר, כי זה מראה לבן אדם, אם אתה עושה עבירה חמורה מאוד,
אני לא יודע בדיוק למה אתה מתכוון, אבל אני אגיד מה שרבי נתן אומר בליקוטי הלכות. רבי נתן מסביר שכתוב בגמרא, אומר אכתב ואשוב, אכתב ואשוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. אומר רבי נתן, אם הוא יחזור בתשובה, לא יהיה דבר שעומד בפני התשובה. וכך פסק הרמב"ם הלכות תשובה, וזה ההלכה הפסוקה. אחרי כל הדרשות שאנחנו קוראים במדרשים, ובזוהר אנחנו צריכים לדעת שהרמב״ם פסק להלכה שאין דבר העומד בפני התשובה. זה ההלכה הפסוקה. אין דבר העומד בפני התשובה על הכל. אלא מה שכתוב, האומר החטא ויום הכיפורים מכפר, החטא ויום הכיפורים מכפר, כתוב במשנה ביומה, אין יום הכיפורים מכפר, או החטא ואשוב, החטא ואשוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. אז הרמב״ם בפירוש המשניות, למרות שזה בתרגום מערבית, אבל זה תרגום טוב, הרמב״ם פירוש המשניות במסכת יומה, אומר שלא תאמר שמי שאמר החטא ויום הכיפורים מכפר, אם ישוב בתשובה לא יכפר לו יום הכיפורים. כי כבר אמרו חז"ל, אין לך דבר העומד בפני התשובה. אלא שיום הכיפורים יש לו כוח וסגולה להביא את האדם לרצון אמיתי ולהירורי תשובה אמיתיים שישוב בתשובה. זה לא קל לחזור בתשובה. אבל אם הוא אומר איך תו יום הכיפורים מחפר, אז היום הכיפורים מחפר, הדבר הזה הוא לא יקבל. ולכן הוא צריך מאוד להתאמץ ולהתייגע ולרצות ולעבור הרבה קשיים, אבל אם הוא יעבור את כולם בהצלחה, יקבלו את התשובה שלו. אומר רבי נתן, אותו דבר, החטא ואשוב, אין מספיקים, לא הכוונה שיסגרו לו את הדרך, אתה תאחר, אתה לא תספיק את הרכבת. אם יראו שאתה מגיע לרציף, יוציא את הרכבת 5 דקות קודם. לא זה הכוונה, אין מספיקים. אלא הכוונה, כשאדם רוצה לעשות בתשובה מספיקים, נותנים לו את סיפוק צרכיו. מהו? נותנים לו מהשמיים התעוררות, נותנים לו מהשמיים כוח להתעקש ולהחזיק מעמד בכל המניעות האלה שעוברים עליו. אבל אחד שמזלזל ואומר, אני אסתדר כבר, אני עוד אעשה תשובה, הכל יהיה בסדר, אז אין מספיקים בידו, לא נותנים לו את הפריבילגיה הזאת. אבל אם הוא יעשה תשובה, ודאי שיקבלו אותו, אין דבר העומד לפני התשובה. כן. אמת.
כל התורה זה מביא אותנו לגמה כזאת, אנחנו יכולים להתקיים בעולם גם לנבע.
כן.
זה הדרשתו שלנו, זה להתקיים. אז מי שחושב שהוא עושה תשובה ועושה טובה ומתקן, הוא פשוט עושה את העולם שלו, מסיד אותו.
אתה צודק ב-100%.
עכשיו כל הנושא הזה, זה כאילו מישהו בא לעשות תורה כזאת. בכלל הוא תקומה לרעי. כל התורה זה הוא עושה לנו. הוא מביא לנו את התורה.
השאלה שלך שאלה מצוינת, לא טובה. אני אענה לך על השאלה. השאלה שלך היא שכל המשמעות של הדיבורים האלה שדיברנו מהראשית חוכמה, מהשלה הקדוש ומהליקוטי ההלכות, לא, לא, הנקודה היא כאילו הקדוש ברוך הוא חייב, למה הוא בורח לו, למה הוא נותן לו, הרי אתה, אז זה בעיה שלך שאתה עשית את העבירות, אמת. מסילת ישרים בהתחלת הספר, והדברים האלה גם מבוארים בספרי המקובלים, בתכלית בריאת העולם, היא שהקדוש ברוך הוא טוב ומטיב, ולכן הוא ברא את העולם בכדי שיהיה טוב אמיתי לנבראים. רק תן לי לסיים, אם אחרי זה יהיה קושיה, תפדל. בסדר. ומכיוון, אומר המסילת ישרים, שהטוב האמיתי זה להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו, זה באמת יהיה הסוף. אבל, אומר המסילת ישרים, אם אני אתן לך את העולם הבא בחינם, אתה תרגיש שאתה אוכל לחם חסד. אדם שאוכל כמו קבצן בחינם, לא מרגיש נעים עם זה. והקדוש ברוך הוא רוצה שגם תרגיש טוב עם זה. אז הוא עשה בחירה, יצר טוב, יצר הרע. ואז כשאדם מקבל את השכר הוא מרגיש, תשמע, עבדתי על זה, מגיע לי. אז הוא נהנה באופן מושלם. תראו את המסילת ישרים, זה הרמח"ל. ולכן הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. העניין של תשובה, לפי דיני ומשפטי התורה, אומרת הגמרא, שאלו לנביאים, שאלו לתורה, חוטא מהו, מה צריך לעשות איתו? הנפש החוטאת היא תמות. אין דבר כזה תשובה, אין מושג כזה תשובה. מה נקרא תשובה? אדם רצח בן אדם והוא עושה תשובה, מה הוא החיה אותו? אדם שבר לשני, שרף לו את הבית, חטאתי, אביתי, פשעתי, מה בנית לו את הבית? לא. אתה עושה... אז הגמרא אומרת, עד שהקדוש ברוך הוא אמר, מי שחטא יעשה תשובה. תשובה, אומרת הגמרא, קדמה לעולם. הרמב״ם בהלכות תשובה כותב שתשובה זה חסד של השם, כי חפץ חסד הוא, ולא אכפוץ במות המת. התשובה היא לא דבר שהקדוש ברוך הוא מוכרח חס וחלילה, הוא בכלל לא מוכרח כלום. הוא לא חייב לך את זה, אתה לא עושה טובה לאף אחד, תהיה בריא במקום שלך, אתה לא עושה טובה לאף אחד. אנחנו רק שואלים, מכיוון שהקדוש ברוך הוא חפץ חסד, וכל העולם הוא היטיב בשביל להיטיב עם בריאותיו, וזה כל ההנהגה שלו, אז מה הפירוש שאם הוא עושה את התשובה כי הוא רוצה לעשות חסד, אז למה ישנם מקרים שבו החסד מתעכב? על זה כל הנידון שלנו. ואנחנו מסבירים שבאמת המניעות האלה, זה מה שרבנו רוצה להסביר, זה חסד. למה? כי לפי מידת הדין בכלל אתה לא רואה שקרבו אותך. אתה צריך להישאר בחוץ בכלל. אלא מה עושה הקדוש ברוך הוא מזמין מניעה, וכשאדם רואה את המניעה ולמרות זאת הוא מתגבר, זה שובר את הכתרוג של מידת הדין. אני לא יכול להגיד על אדם שהוא לא ראוי כשאני רואה שהוא לא מרפא, אומר הקדוש ברוך הוא. וכמה שאני משליך אותו, הוא רודף אחריי. וכמה שאני מרחק אותו, הוא לא מוותר לי. אדם כזה אפשר לקטרג עליו. אדם שיש לו מסירות נפש במדרגה כזאת, אומר הקדוש ברוך הוא, אני מקבל אותו. ומידת הדין אין לה מה לומר על אדם כזה. אחד הדוגמאות שיש לנו, זה במעמד קריאת ים סוף, שמידת הדין קטרגה, עלה לעובדי עבודה זרה, ועלה לעובדי עבודה זרה. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל וישאו. יש בזה אריכות, בזוהר, בעתיק אתה למילתא. אבל ספרים מבואר, מה הפירוש בסיפור הזה, שהתשובה, אחרי מה תצעק אליי, דבר אל בני ישראל וישאו. כשהקדוש ברוך הוא אמר, דבר אל בני ישראל וישאו, נחשון בן עמינדב, יש מחלוקת בגמרא עם בני בנימין, בני יהודה, מי קפץ ראשון למן? אבל כנראה נחשון בן עמינדב זכה וכל היהודים זוכים. נחשון בן עמינדב קפץ למים עד שהגיעו לו עד חותמו, ואמר הושיעני אלוקים כי באו מים עד נפש, והים נבקע. אז מסבירים שכנגד הקטרוג הגדול הזה, של הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה, במדרש רבה ופרשת קדושים ואחרי מות, כמעשה ארץ מצרים אשר יצאתם משם לא תעשו, הוא מונה שורה של חטאים ארוכה מאוד, שיוצא משם שהיהודים היו ממש כמו המצרים, כמו גויים גמורים, חוץ מממש דברים בודדים, הם התנהגו ממש כמו גויים, מה היו שקולים באמת את שערי תומה. אמר הקדוש ברוך הוא, דבר אל בני ישראל וישאו, ואז מה? מידת הדין צודקת, כן? ורבינו אומר הלאה שהקדוש ברוך הוא מלך אוהב צדקה ומשפט, הוא אוהב את מידת המשפט. אז הוא לא עושה נגד מידת המשפט, כי זה ההנהגה שלו, הנהגת המשפט. ולפי המשפט הם לא ראויים. מה אמר הקדוש ברוך הוא? תגיד להם שילכו למים. הוא לא אמר להם שיתבעו. היהודים הבינו שאם הקדוש ברוך הוא המלכת למים הולכים, אבל אתה יכול להתאבע. מה לעשות? מה לעשות? השם אמר, תגיד לי, הנמות על קידוש השם, דבר כזה שובר את כל הקטרוגים, וברגע האחרון נבקע הים. למה? כי אפשר לקטרג על אדם שהוא ישות, ישות מורדת, מתנגדת להנהגת השם. ברגע שאדם מוכן למסור את החיים שלו, מה אתה יכול לקטרג עליו? הוא הרי מוכן למות בשביל השם. כל הקטרוגים יורדים ברגע הזה. ואני רוצה לומר... כן. ואני רוצה לומר לכם מדרש על שיר השירים, מדרש רבה על שיר השירים, שהוא מספר שמה שבשעה שנבוכדנצר הקים אנדרטה לזכרו, לכבודו, זה לא היה ממש עבודה זרה, תוספות אומר, זה היה כזה משהו סימבולי, כזה אנדרטה, כמו ש... לא, זה היה משהו פולחן אישיות כזה, סוג של פולחן אישיות כזה, כן. כמו שהלנין עשה, וכל השליטים האלה עשו אנדרטה, ולכן זה לא היה ממש עבודה זרה, זה היה משהו כזה פולחן אישיות. כמובן שמחזו שיש למוחדנצר כוחות רוחניים וכל מיני כאלה דברים, אבל לא במדרגה של עבודה זרה ממש. וחנניה, מישראל ועזריה הגיעו לדניאל, ואמרו לו, דניאל, ת, תראה, זה חילול השם. כל הגויים קוראים ומשתחווים, ויגידו גם העם של, של השם, של אוקיי ישראל, אתה יודע, גם היהודים שהם כל השנים דבקים בהשם, הם גם הלכו בזרם. הנה, אתה רואה שלהם נציגים פה. חנניה, מישאל ועזריה מבני יהודה גם משתחווים לפסל. אנחנו לא רוצים שתחוות לפסל, אבל אנחנו רוצים שתשאל את בורא עולם בנבואה, האם מותר לנו לעשות את זה? כי ישנם שלושה דברים שזה יארג ואל יעבור: עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. זה לא ממש עבודה זרה. אמר להם דניאל, אני לא נביא, בוא נלך ליחזקאל הנביא. והמדרש מסביר שם את כל הפסוקים ביחזקאל, באו אליי מזקני ירושלים. ויחזקאל הנביא שאל את הקדוש ברוך הוא, אתה תציל אותם אם הם ילכו לכבשן האש או לא? אמר לה הקדוש ברוך הוא, הכעיסו אותי, שרפתי את החלי, הגליתים לי בין האומות, עכשיו נזכרו בי, עכשיו נזכרו בי, נהיו צדיקים. תגיד להם שאני לא מציל אותם. הם רוצים למות שימותו, אני לא מציל אותם. יצא יחזקאל והתחיל לבכות, כך כתוב במדרש, בכה בכייה גדולה. אמר ריבונו של עולם, אם חנניה, מישאל ועזריה גם פסולים, עבדה תקוות ישראל. זהו, נגמר הכל. אמר להם יחזקאל הנביא, תשמעו, בורא עולם אמר לי בנבואה, אני לא מציל אתכם. אתם רוצים, תלכו למות. אמרו לו חנניה, מישאל ועזריה, יחזקאל הנביא, תקשיב, אם הוא יציל או לא יציל, זה לא משנה לנו. החלטנו שאנחנו הולכים. אנחנו רק שאלנו אם הוא יציל. לא, נלך על קידוש השם, נמות. לא אכפת לנו. קרא הקדוש ברוך הוא ליחזקאל, הכל כתוב במדרש. ואמר ליחזקאל, סבור אתה, אתה חושב שאני לא אציל אותם? ודאי אני אציל אותם, אבל אל תגלה להם את זה. למה לא לגלות? כי בשביל להינצל מכבשן האש, צריך זכויות. אם הם חושבים שהם הולכים למות על קידוש השם, זה זכות עצומה, כל הקטרוגים בטלים. אבל אם הם לכתחילה יהודים שהולכים לעשות, אז כל הסיפור נגמר. אז זה לא קידוש השם, אז זה לא מעניין, אז זה לא מסירות נפש. לכן, כל מה שדיברנו מדברי הליקוטי הלכות וראשית חוכמה והשלה, בעניין הניסיון שאמרנו, שבאמת הקדוש ברוך הוא רוצה את האדם ורק הוא מנסה אותו, אז כשיושבים שומעים את זה בשיעור זה בסדר, נחמד. אבל לפעמים, הרבה פעמים, בשעת הניסיון, זה ממש לא ברור לאדם, והקדוש ברוך הוא לא מגלה לו, באותו זמן, תשמע, אני אציל אותך בסוף. כי אם הקדוש ברוך הוא היה מגלה את זה לאדם, זה שוב לא היה ניסיון. ואם זה לא היה ניסיון, זה לא היה שובר את מידת הדין. רק יש איזו אמונה שאדם צריך לחקוק בדעת שלו, ולדעת שבכל מצב הוא לא עוזב, הוא לא נוטש. אמונה פשוטה מאוד, וממש קלה. אמונה פשוטה, יש לה כוח הרבה יותר מטונות של חוכמה ומחשבה. כן, אני ערף. זה לא קל הדבר הזה, זה לא קל הדבר הזה. ישנם מופנים של הסתר פנים שאדם יכול להתגבר עליהם, וישנם מופנים שמאוד מאוד קשים, וקשה מאוד לאדם להתגבר עליהם. כשאדם זוכה לאמונה פשוטה, לאמונה ברורה בקדוש ברוך הוא, זה נותן לו כוח לעבור את כל המשברים האלה ואת כל הקשיים האלה. אני אתן לכם דוגמה. אברהם אבינו, זה מהלך שלם, מובנה, שאת המהלך הזה חלקו כתוב בזוהר ובכתבי הארי, החצי השני שמעתי מהמקובל הרב שכטר מירושלים, מגדולי חסידי ברסלב. אברהם אבינו, כשחזר מהעקדה, אומר המדרש, אמר ריבונו של עולם, אפרש שיחתי לפניך. בתחילה אמרת לי, כי ביצחק יקרא לך זרע, יהיה לך ילד. אחר כך אמרת לי, ועלה הוא לעולה, תשחוט אותו. מה, רבונו של עולם, מה קורה פה? יהיה לי ילד או שאני אשחוט אותו? אמר לו, ריבון עולם, אני מעולם לא אמרתי לך לשחוט. אמרתי לך להעלות אותו. תעלה ותוריד. אמרתי לשחוט? לא אמרתי לשחוט. עכשיו, השאלה של אברהם אבינו, שאלה עצומה, זה סתירה. זה רתמיה על הנהגת השם. ריבונו של עולם, קודם אמרת לי, הבן שלי יצחק, אחרי זה אתה אומר לי, תשחוט אותו. אין אדם שמסוגל לענות תשובה לשאלה הזאת. אין תשובה לשאלה כזאת. אין תשובה. הקדוש ברוך הוא אמר לו, לא הבנת אותי, זה התשובה. לא הבנת אותי. בסדר. עכשיו תראו את העומק של הדברים, איך הוא נפלא מאוד, בהקדמות שכתוב בזוהר ובארי הקדוש, איך שהרב שכטר בנה את זה, יפה מאוד. זה יסוד נפלא לאמונה, המהלך הנפלא הזה. בזוהר הקדוש כתוב שיצחק נולד באופן שהיה לו נפש נוקבה, כך כתוב, שלא יכל ללדת, כי היה איזה פגם על שם הצחוק. צחקה שרה, היה איזה פגם באמונה. לא יכל ללדת. בשעת העקידה כתוב שנשמתו של יצחק פרחה ממנו. אומר הארי הקדוש, הנשמה החדשה שהוא קיבל הייתה נפש דחורה. זה נפש שעם נפש כזאת אפשר ללדת ילדים. כך הארי הקדוש כותב. אומר הרב שכטר, תראה, אברהם, קודם כל, אומר הרב שכטר, אני לא מבין, אברהם, למה שאלת את השאלה כשחזרת מהעקידה? למה לא בהלוך? שמה אתה שואל את השאלה הזאת עכשיו? מה זה משנה? נגמר הסיפור. אז אומר, אם אברהם היה שואל כשהוא הולך לעקדה, זה היה אומר שהוא לא מוכן לעמוד בניסיון רק אם הוא יבין אותו. זה לא נקרא לעמוד בניסיון. אני לא מבין, אני עושה מה השם אמר. זה אמונה פשוטה של אברהם. כשהוא חזר מהעקדה, הוא אמר, ריבונו של עולם, זה כבר לא נוגע לי. ישנו פירוש של הבית הלוי מבריסק, אומרים. הוא אמר, ריבונו של עולם, אין לי שאלה עליי, יש לי סתירה בין שני פסוקים. פסוק אחד כתוב כך, לא נוגע אליי, אני מחוץ לתמונה. ומה שנוגע אליי עשיתי בשלמות. אבל ריבון עולם, תסביר לי, שני כתובים שסותרים אחד את השני. מה הייתה התשובה? התשובה הייתה שהשאלה היא התשובה. תגיד אברהם, איך אתה חושב ששייך שיתקיים כי ביצחק יקרא לך זרע, בשעה שיש לו נפש הוא לא יכול ללדת? אתה יודע את זה? אז איך זה יכול להתקיים? אתה יודע מה התשובה? בוא אני אגיד לך מה התשובה. לך תעלה אותו לעולה, ותוריד אותו, ותפרח נשמתו, והוא יקבל נפש דחורה, ועכשיו יתקיים כי ביצחק יקרא לך זרע. זה התשובה. זה התשובה. נכון? וזה היה ניסיון. וזה היה ניסיון. וזה הייתה התשובה. וזוהי הנהגת השם עם אדם, שמו שהוא אמר, שיש לו אמונה פשוטה בבורא עולם. זה לא משנה אם הוא ידע או לא ידע. אני אומר, המהלך הזה של הקושיה והתירוץ הוא מהלך נפלא מאוד. והנהגת השם מתנהגת עם האדם הרבה פעמים באופן הזה, שאם אתה היית שואל את השאלה, הרי אם יצחק היה שואל ואברהם היה שואל, והם אומרים לו, תשמע, זה רק לעלות ולרדת, לא הייתה פורחת נשמתו. ואם לא הייתה פורחת נשמתו, הקדוש ברוך הוא יכול לעשות גם אם איך שהוא רוצה, אבל הקדוש ברוך הוא רצה לעשות את זה בצורה כזאת של מסירות נפש. ישנה אמרה של הדברי חיים מצאנז, שהוא אמר, מדוע נתן הקדוש ברוך הוא את מקום בית המקדש בהר המוריה, נכון, אברהם עקד את יצחק, ולא בהר סיני, שם קיבלנו את התורה. הר סיני, זה המקום הכי חשוב. אז הוא אומר, נכון ששם קיבלנו את התורה, אבל בית המקדש, השראת השכינה נקבעת במקום שיהודי היה מוכן לעקוד את צווארו בשביל השם יתברך. רק מקום כזה שמסירות נפש יכול להוות מקום של משכן השכינה, כמו שאנחנו אומרים, קדושה ראשונה, קדשה לשעתה וקדשה לדורות, זה לנצח נשאר קדושת המקדש. הדבר הזה שהסברנו, כל העריכות הזאת, מסבירה לנו מדוע כשמשה הגיע להר סיני הוא ראה ערפל. כי כשאדם מגיע לסוף הדרך, לפעמים הוא רואה את ה... סוגרים לו את הדרך, אתה צריך לעבור עוד שלב. והשלב הזה הרבה פעמים מאוד מתסכל את האדם. אחרי שספרתי 49 יום, אחרי שעזבתי את העבודה זרה, אחרי שזנחתי את הכל, אחרי שהיה לי עוד 3 ימים של פרישות והתעלות, אחרי זה סוגרים לי את הדלת? הקושי הזה, זה המבחן האחרון בדרך להגיע לאמת. מה השאלה?
אם אדם עושה משיבות נפש, אמר אדם.
כן.
הוא יכול להתפרק גם שהוא יתפרק, שלא יתפרק משהו.
כן.
יש האמת השני, שבן אדם, תוך אין אדם, הוא לא עושה מעשה, הוא לא דואג, הוא מאמין שהכל יתפרק.
כן.
זה
השאלה שלך נוגעת לעניין הנהגת הביטחון, אמונה וביטחון והשתדלות, אבל זה לא הנושא שלנו בכלל היום. כשאנחנו נגיע לנושא הזה, העניין של אמונה וביטחון, יש להם כמה שיטות בראשונים מה זה נקרא ביטחון ולמי מותר או אסור לעשות השתדלות, כי לנו אנחנו מותר לנו לעשות השתדלות וברכתיך בכל אשר תעשה. ולכן שואל הרמב"ן, אם כך מה נטען על יוסף שהוסיפו לו שנתיים בכלא שהוא ביקש רשות, תעזור לי, זכרתני איתך. הרי מותר לעשות את האדם השתדלות, אומר הרבה נכון. תלוי באיזה מדרגה אתה נמצא. לנו מותר, ליוסף היה אסור. כי יוסף היה במדרגה גבוהה, עליו יש תביעה מסוג שונה. אנחנו עדיין לא, אבל זה לא הנושא שלנו.
רק להבין, אם אדם רואה אדם אחר, שרוי במקום לעזור לו, הוא מתעלם לו.
הוא חייב לעזור לו ולא לסמוך על ביטחון על חשבון השני. אין דבר כזה לסמוך על ביטחון על חשבון השני, או רפואה. אחד יש לו ביטחון שהקדוש ברוך הוא ירפא אותו בלי רופא. הוא רואה את השני מקבל התקף לב ואומר, איפה הביטחון שלך? מה קרה לך? הכל אסור. אתה חייב להביא לו רופא ובשבת, לחלל אליו את השבת ולא להגיד, אני בוטח שהוא יהיה בסדר. אין דבר כזה. גם אדם לעצמו צריך לדעת באיזה מידת ביטחון הוא אוחז, כי ישנם דברים שלא קשורים בכלל לביטחון, אבל זה לא הנושא שלנו ממש, אנחנו מתפרסים הלאה. הכל פנים, אם נוציא מזה את הנקודה הזאת, שהקדוש ברוך הוא, כל מה שאומר לך בעל הבית עשה, שנגיע אליו בעזרת השם, נדבר עליו בהרחבה ובעריכות, ויקוים בנו והבוטח בהשם, חסד וסובבנו, אמן ואמן. תודה רבה לכם.